שלום, שבוע טוב לכולם. אני קראתי את השאלות שהפניתם אליי, ואני רוצה להקדים איזושהי הקדמה שקשורה לאמונה בדור שלנו. בעצם האמונה שלנו היא מגיעה לנו בתור ילדים בצורה תמימה. אנחנו, כשילד שואל שאלות, ישר מסבירים לו, זה השם עשה, גשם השם מוריד, את זה השם לא מרשה, את זה השם כן מרשה, והכל עובד בצורה הזאת של לתפוס את האמונה בצורה מאוד תמימה ואוטומטית. וכשהילד מתחיל לשאול שאלות, רגע, יש אנשים שלא מאמינים, ושאלות כאלו, אז אומרים לו, אנשים טיפשים, מסכנים, לא יודעים, יש את הסיפור של אברהם אבינו והפסלים, שתרח חשב שהפסל הגדול יכול להרביץ לפסל הקטן, אבל אברהם הבין שזה לא נכון, וכך הלאה. אז זאת אמונה תמימה. בדור שלנו, האמונה התמימה פחות יכולה לפתור את הצורך באמונה, מכיוון שאנחנו רואים בדור שלנו שהכפירה היא לא אנשים טיפשים או אנשים שלא מבינים. האנשים שלא מאמינים הם חלק מהחיים שלנו. הם יכול להיות הרופא, יכול להיות השכן, המוכר בחנות, החבר לעבודה וגם בן משפחה. אנחנו לא יכולים להתייחס יותר, לפחות למי שנחשף לכפירה, לכפירה כאיזשהו דבר שהוא לא מתאים לבן אדם מבוגר, טיפשי, שטויות, ורק האמונה נכונה כי ככה זה וזהו. ובעצם מה שמצופה מאיתנו זה לפתח אמונה יותר בוגרת, אמונה שמכירה את הכפירה ויכולה להסביר לעצמה מאיפה מגיעה הכפירה ולמה התופעה הזאת קיימת. המצב הזה שאנחנו עוסקים בו, של אדם שלא מאמין בתוך הבית, בעצם הוא חלק מהמצב של עם ישראל כולו היום, שאנחנו שרויים באותה חברה או באותו מקום עם אנשים שלא מאמינים. אנחנו משתפים איתם פעולה, אנחנו לא מתייחסים אליהם כאל דבר שלא קיים, אלא בעצם משתפים איתם פעולה מתוך איזושהי הבנה. ובעצם המשמעות של אמונה בוגרת היא להבין מאיפה הכפירה מגיעה, לא לזלזל באינטליגנציה של האויב, כמו שאומרים, אסור לזלזל באויב, זה הכלל הראשון בכל מלחמה, אלא להפך, להבין על מה הכפירה בנויה ולהבין למה אנחנו בתור אנשים מאמינים לא מוכנים לקבל את זה. אז זאת בעצם אמונה בוגרת שאנחנו צריכים לפתח בדור שלנו, במצב שלנו, כדי להתקיים בצד הכפירה. הכפירה בעצם מציגה את עצמה בתור ספקנות לפעמים. זאת אומרת, בן אדם אומר, שמע, אתם מאמינים שהיה יציאת מצרים? אולי לא היה, אתם מביאים לי הוכחה. זה לא כל כך משכנע. זה בעצם סוג של ספקנות. במציאות, בפועל, כשבודקים, הרי לכל דעה יש את המקור שלה ואת מי שמייצג אותה, זה שבן אדם מנפנף באיזשהו חצי טיעון, זה לא אומר שהוא מקיף בכך את כל המקום שהוא מייצג. הרי אדם מושפע, אדם שמטיל ספק ושמייצג את הדעה של הכפירה, הוא בעצם מושפע מכל מיני מקורות, יכולות להיות ספרותיים, יכולים להיות בעל פה. הכפירה תמיד מגיעה עם סיפור נגדי, לא עם ספקנות. זאת אומרת, אדם שמציג איזושהי כפירה בתורה, בדרך כלל הוא אומר ככה, את החלק הזה כתבו הכהנים של עזה, והחלק השני כתבו הכהנים של יריחו. ופה ערך את זה איזשהו לוי מהנתות, הוא ערך את כל הדברים, וכו' וכו'. למה זה מגיע ככה? כי בעצם הספקנות היא לא מספיקה בשביל האדם, בכדי לספר את הסיפור, של לתאר את המציאות בצורה הפוכה. אין דבר כזה ספקנות שאין שום דבר שמאחוריה. יש סיפור, היה אדם מפורסם ביוון שנקרא דיוגנס. דיוגנס היה ספקן וניהיליסט. זאת אומרת, הוא לקח את הספקנות למקום של החיים שלו. הוא גר בתוך חבית. כי מי אמר שצריך את המבנה החברתי של בית, מי אמר שצריך להתחתן, מי אמר שצריך להתרחץ, הוא גר בחבית. בזה הוא הפגין את הספקנות שלו ואת הטלת ספק שלו בכל משהו שקשור למערכת ולמסגרת. ויום אחד אלכסנדר מוקדון, שהיה חובב חוכמה, אלכסנדר היה תלמיד של אריסטו, הוא בא לבקר את דיוגנס, הוא שמע שיש כזה אדם, אז הוא ככה הגיע עם כל הפמליה, כל הסוסים ייתו את הכיוון שלהם, ונכנסו כולם לסמטה שבה דיוגנס התגורר, בתוך החבית שלו. ואלכסנדר ניגש אליו, קפץ מהסוס, ניגש אליו ואמר לו, שלום החכם דיוגנס, אני אלכסנדר מלך העולם, מה אני יכול לעשות בשבילך? ודיוגנס אמר לו, כן, אתה יכול לזוז שתי צעדים אחורה, אתה מסתיר לי את השמש. אז זה באמת אדם שהוא ספקן, לוקח את הספקנות שלו לחיים. אבל אדם נורמלי לא מטיל ספק בכל דבר שנשמע הגיוני. זאת אומרת, האדם הזה מתחתן, והאדם הזה קונה דירה, ועושה עסקים, והולך לרופא, ועושה כל מיני פעולות רפואיות. ולכל הדברים האלה הוא לא דורש הוכחות ברמות של ספקנות אינסופית. פשוט בוחרים באפשרות היותר סבירה. כשיש לבן אדם ספק, הוא צריך לבחור באפשרות היותר סבירה. כשמפקד שולח את החיילים שלו להסתכן, אין לו 100% תשובה מה יהיה. הוא בוחר באפשרות היותר סבירה. אם הוא היה ספקן, הוא לא יכול למלחמה, כי כל דבר הוא שואל ואולי ואולי ואולי. זאת אומרת, הספקנות בעצם היא תכונה שאדם יכול להשתמש בה לדברים שהוא רוצה להשתמש בהם, ולא להשתמש בה לדברים שהוא לא רוצה להשתמש בהם. אדם שהוא מתנגד לחיסונים, הוא מטיל ספק בכל דבר שיגידו לו על חיסונים, בדברים אחרים הוא מאמין כמו עושה תמים. אותו דבר, אדם יכול להיות ספקן לגבי נושאים של אמונה, וכשמגיעים לסיפור שהוא מאמין בו, פתאום נעלמה הספקנות, פתאום הוא מאמין לכל מה שכתוב, לכל מה שאנשים אומרים, לכל מערכת של מידע. אז בעצם הסיבה שאין ספקנות שעומדת לעצמה היא בגלל שהאדם מחפש משמעות מהטבע שלו. זה האופי של האדם, זה כפוי עלינו. אם תיקח חמור, תשים אותו במקום שיש הרבה אוכל, הוא לא יצטרך יותר שום דבר, בעצם זה מספיק לו. האדם, תשים אותו במקום עם הכי, שיספק את הצרכים שלו בצורה הכי מקסימלית שאפשר, אחרי חצי שעה הוא יחפש משמעות, הוא יתחיל, זה לא יספיק לו, זה לא יספק אותו, הוא לא ימצא את המשמעות של זה. וכמו שאדם שיש לו הרבה כסף, הוא לא הולך לגור באי בודד ונהנה מהכסף, אלא ממשיך להיאבק ולהילחם ולקנות ולמכור, כי הוא מחפש משמעות. ואנחנו מחפשים משמעות בכל דבר בעולם. כשאני הולך מהבית למכולת, אני בדרך, אני רואה מאות דברים קטנים. אני רואה על הרצפה פקק של בקבוק, אז אני אומר לעצמי בראש, מישהו פתח בקבוק וזרק את הפקק. וככה הלאה, כל דבר אני מסביר לעצמי, אני מספר סיפור. ואם אני לא יוכל לספר סיפור, זה יטריד אותי, זה יעצור אותי. אם אני אראה פתאום על הרצפה פריט, שאני לא אבין מאיפה הוא הגיע לפה. אני אראה פתאום עוגן של אונייה, אני אראה מזרק של חדר ניתוח. אני אשאל את עצמי, איך זה הגיע לכאן? ואז אני אענה, ואני אספר סיפור. אבל אם אני לא אצליח לספר סיפור ולהסביר את מה שאני רואה, זה מאוד יטריד אותי. האדם לא יכול להסתדר בלי שהוא מספר לעצמו סיפור ומסביר את כל מה שקורה. האדם תמיד סיפר לעצמו מה הוא עושה בעולם, מה יש בעולם, איך העולם מתנהל. וכל דעה של האדם היא בעצם חלק מסיפור גדול. אדם אומר, אני לא מאמין ביציאת מצרים כי זה לא נראה לי. אוקיי, אבל כשאנחנו בודקים ומשווים את הדעות של האנשים בעולם, אנחנו נמצא מתאם, נמצא קורלציה בין קשת מאוד מאוד רחבה של דעות שונות שהן מאוגדות. היום העולם המערבי חצוי לשניים, יש שמרנים ויש ליברלים או פרוגרסיביים. אם אתה רואה אדם שהוא מדבר בקנאות למשל על זה ש... ילד שמרגיש שהוא ילדה, אז אנחנו חייבים לקבל את ההרגשה הזאת ולעשות לו סירוס. אין ספק שהבן אדם הזה, או סביר מאוד שהבן אדם הזה גם מאמין שאנחנו מזיקים מאוד מאוד לכדור הארץ וחייבים להימנע מאלף ואחד דברים כדי לא לגרום לכדור הארץ לטבוע תחת הים בקרוב. ואין ספק שהוא מאמין גם שצריכים לבוא בביטורים מדיניים לטובת הערבים. ובקיצור, יש איזושהי משנה ליברלית מאוד מאוד רחבה שמקיפה את כל חלקי החיים. ומלחמה מאוד גדולה נטושה סביב המשנה הזאת, אבל החלק של האמונה הוא שייך לזה, אבל הוא לא החלק המשמעותי. זאת אומרת, הפוך, זה חלק זניח במלחמה. המלחמה כרגע לא הולכת על כן אמונה, לא אמונה, אבל העובדה היא שיש מתאם. זאת אומרת, הדעה של הכפירה היא חלק ממסכת רחבה יותר של דעות שבעצם קשורות להשקפה על העולם. הכפירה היא אמירה של השקפה, מה הבן אדם חושב על העולם, מה האדם עושה פה, מה התפקיד שלו, מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. ולכן בעצם יוצא שהטיעונים של הכפירה הם לא אלה שמביאים את הדעה של הכפירה, אלא הם תוצאה של הכפירה. כשאתם פוגשים, או שאנחנו פוגשים אדם שמשתמש בכל מיני טיעונים, לא תמיד הוא יודע את ההקשר הרחב שלהם, הוא לא למד את זה במשך שנים, הוא קרא טיעונים בוויקיפדיה, או שהוא במישהו שסיכם את הטיעונים, או שהוא קרא איזה פודקאסט או משהו כזה, הוא בעצם ישב על איזשהו תוכן, אבל הוא לא באמת מכיר בדרך כלל את השורש של הדעה, והוא מכיר אז הוא יודע שזה לא כמו שהוא מציג את זה. אני רק אביא לכם כמה דוגמאות כדי לסבר את האוזן למה אני מדבר. למשל, ישנו אחד מהטענות נגד האמונה, זה טענה של ממצאים ארכיאולוגיים. ישנו מישהו מאוד מפורסם, פרופסור פינקלשטיין, שהוא ארכיאולוג דתי לשעבר, והוא טוען שהממצאים הארכיאולוגיים לא תומכים בסיפור של התורה ושל הנביאים. אז מה בעצם, מה הטענה המרכזית? אחת הטענות המרכזיות שהוא העלה אותה בספרים הראשונים שלו, כבר בספרים הראשונים שלו, זה שאנחנו בודקים ומשווים את ההיסטוריה שנמצאת בנביאים, אז החל מהמאה השביעית לפני הספירה, שזה הזמן שחזקיהו המלך, אנחנו מוצאים התאמה מאוד מאוד גדולה בין מה שמסופר בנביא ובין המצבות של המלכים של אשור ובבל. נכון? זה יפה מאוד. אבל לפני המאה השביעית אנחנו לא מוצאים את ההתאמה הזאת, ומכאן מסיק אדון פינקלשטיין שכל התורה והנביאים נכתבו במאה השביעית. נכון? ככה הוא מסיק. עכשיו, אם אנחנו שואלים בעצם מסברה, אז היה אפשר להגיד הפוך. הרי הסיבה שאי אפשר, שאין התאמה לפני המאה השביעית, היא נעוצה, שאי אפשר לבדוק התאמה לפני המאה השביעית, נעוצה בזה שבמאה השביעית נכנסו לאזור המזרח התיכון אנשים, אומות, שניהלו רישומים כמו בבל ואשור, ואילו בתקופה שלפני זה, תקופת שלמה המלך, בכל התקופה הקודמת, המעצמות האלה לא היו כאן במזרח התיכון. זאת אומרת, אין דרך לבדוק. עכשיו, כשאתה רוצה לחוות דעה על תקופה שלמה, יש לך דרך לבדוק רק את ה-300 שנים האחרונות, מהמאה השביעית. ואתה רואה שמהמאה השביעית הכל מדויק. אז מה המסקנה שלך? אני אומר, מהמאה השביעית מדויק, סימן שמי שכתב את הטקסטים האלה הוא דייק, ונכון שאי אפשר לבדוק בצורה שיטתית ומסודרת לפני המאה השביעית, אבל אם אתה רואה שהבאדם דייק והכל אותנטי, סימן שזה חיבור אמין. פינקלשטיין אומר להפך, אם אתה יכול לאמת, אתה מאמת רק מהמאה השביעית, לפני זה אי אפשר לאמת, אז לפני זה הכל המצא. זאת אומרת, הטיעון הזה הוא לא טיעון שמוכיח את אי אמינות הנביאים, אלא טיעון שהוא נובע מהנחה שהנביאים לא אמינים. אז אם אתה יכול לאמת חלק מסוים, אז הוא אמין. מה שאתה לא יכול לאמת, הוא לא אמין. יש המון המון דוגמאות של מחקרים שבעצם כשאתה בודק מה הטיעון של המחקר, אתה מגלה שהטיעון הזה בסך הכל משקף את הנחת היסוד של המחקר, והוא לא נובע מהטיעון, אלא להפך. אחת הדוגמאות, שמעתי מבן אדם שהוא הרצה בפני סטודנטים, והוא בעצם, הוא דיבר איתם על המושג שנקרא מטריאליזם. מטריאליזם זה ההנחה של האנשים בעולם המודרני שלא מכירים במציאות של רוחניות, והוא שאל אותם, למה אתם מאמינים במטריאליזם? למה אתם מאמינים שהכל בעולם הוא רק חומר ואין בו רוח ורוחניות? והם ענו לו כי אין שום הוכחה לרוחניות. לא רואים אותה בשום מקום, אי אפשר למדוד אותה במעבדה, אי אפשר לראות אותה בעיניים, אי אפשר להסריט אותה בווידאו, אי אפשר להוכיח אותה, אז למה שאנחנו נאמין בזה? אז הוא שאל אותם שאלה. אני אשאל אתכם ניסוי שכזה, נראה מה דעתכם. מה אתם אומרים על אדם שמתיימר שיש לו כוחות על? שטויות, ברור שאין דבר כזה. אוקיי, עכשיו תגידו לי מה אתם אומרים. אנחנו בונים ביחד כספת, ואנחנו בודקים אותה אצל מומחי הכספות והמנעולים הכי גדולים שקיימים בעולם, שאין שום דרך לפרוץ אותה, אוקיי? עוטפים אותה בשרשראות של ברזל, סוגרים אותה, חותמים אותה, הכל, כולנו נמצאים באותו חדר, הכספת ריקה, כולם בודקים, סוגרים אותה, ואז מגיע אותו אדם שמתיימר להיות בעל כוחות על-טבעיים, והוא עושה קליק עם האצבע ואומר איזושהי מילה, פותחים את הכספת ובתוכה מגלים כוס חלב. מה אתם אומרים? אוטומטית הם אמרו, איזה רמאות, יש איזה טריק. אמר להם, לא, אין רמאות, מה זה רמאות? בדקנו, זה הכספת הכי מובטחת בעולם, בדקתם בעצמכם, שאלתם את כל המומחים. התשובה שלהם הייתה שהם מניחים שיש רמאות שהם לא תפסו אותה עדיין. מה זה אומר? זה אומר שאדם שמניח את המציאות של מטריאליזם, הוא מודה בעצמו ששום הוכחה לא תשנה את זה. זאת דעה שהוא מקבל על עצמו בעצם צורת חשיבה שהוא מתחבר אליה, לעסוק רק במה שאפשר למדוד ולמשש פיזית. אבל גם אם יביאו לו הוכחה שלכאורה מוכיחה את זה, הוא יניח שמן הסתם יש איזושהי תירוץ. זאת אומרת, זה אפילו לא ספקנות, זה יותר גרוע מספקנות. ספקנות זה להעלות איזשהו טיעון. כאן אתה לא מעלה טיעון, אתה אומר, אולי יום אחד ימצאו תשובה. זה משקף את זה שהמטריאליזם הוא הנחה שאנשים מניחים, ולא משהו שאפשר להוכיח אותו. ורואים את זה בהמון המון המון מחקרים, שבעצם כשמגיעים לנקודה של הוויכוח מול האמונה, אז הם חוזרים להנחת יסוד ולא לטיעון. למשל, נעשה איזשהו מחקר שהוכיח חקרו אנשים שהתפללו עליהם, וגילו שאנשים שהתפעלו עליהם חיו יותר זמן מחולים שלא התפעלו עליהם. אוקיי, טענה מחקרית. אפשר להתווכח עם המחקר, אבל החוקרים שהביאו את הטענה הזאת הם מסכמים שאמונה לא ניתנת לאישוש על ידי מחקרים, ואי אפשר לטעון שמחקר מוכיח את האמונה. איזשהו משפט שאומר בעצם, למרות שיש כאן הוכחה, מי שלא מאמין, כאילו אי אפשר לקשר אמונה עם הוכחות ועם מציאות. אמונה זה משהו נפרד, מי שמאמין, מאמין. אנחנו לא מוכנים לאפשר מצב שבו משהו יכול להוכיח את האמונה. אחת הדוגמאות המפורסמות היא החומה של יריחו. הארכיאולוגים אומרים, הסיפור של יריחו הוא לא אמין, מכיוון שלא מוצאים את החומה מזמן יהושע בן נון. עכשיו, בנביא מסופר שהחומה נבלעה באדמה, נכון? אז אין טעם לחפש אותה. אבל בכל אופן, הטיעון המחקרי מתעלם מהחלק הניסי, כי הוא לא מוכן לקבל אותו, והוא דן מבחינה פיזיולוגית גרידה, האם נתעלם מהנס. אז שוב, המחקר כאן מתעלם בעצם מהטיעון עצמו, ומניח את ההנחה המחקרית שלו. מה שבעצם חשוב, אני חוזר לאמונה מול כפירה, מה שחשוב לדעת זה הבסיס שעליו יושבת הכפירה בדורנו, והבסיס שיושבת עליו האמונה. בעצם הדבר הזה כבר מתואר בתורה, כשנוח יוצא מהתיבה, אז הוא מחלק את הבנים שלו לפי התכונות שלהם, והחלוקה הזאת היא קיימת ושרירה עד היום. בעצם אם בן אדם בן תמותה לפני 4,000 שנה היה מנסה לחלק את האנושות, הוא לא היה מחלק אותה לשם חם ויפת, בגלל שאז יפת לא היה כמעט רלוונטי בחיי התרבות, היה את מצרים, היה את בבל, לא היה משהו מעבר. אבל החלוקה של נוח היא הרבה יותר מדויקת, הוא מחלק בעצם את חם שהוא יהיה מקולל, וזה באמת נכון שלמרות כל ההתקדמות של העולם, חם, כל האפריקאים עדיין שרועים בכללה שרובצת עליהם ולא מאפשרת להם לענות מכל ההתקדמות של העולם. יפת אלוקים ליפת, בני יפת הם יעסקו ביופי, משכו ביופי, יצרו את היופי, הם גם גרים בארץ שהיא ארץ יפה, וישכון בעולי שם, השמים יהיו אנשים עם אמונה, ובני יפת הם בעצם יהיו קרובים לאמונה איכשהו, הם יקבלו חסד, יקבלו יופי מהבורא, אבל הם לא יהיו חלק מהאמונה. ובאמת, התרבות היוונית, יש בה איזשהו דבר, איזשהו גישה ששמה את האדם במרכז. זאת אומרת, גם כשהיוונים היו אליליים, האלים שלהם לא היו כמו האלים של שם, שהאמינו בהם בצורה של הכנעה, שהאלים שולטים בעולם, אלא האלים היו בעצם חלק מהם, היו כמו אנשים יותר מוצלחים שידעו לבצע פשעים, יותר להרוג ולגנוב ונלחמו ביניהם. משהו אצל היוונים שם את האדם במרכז ולא מוכן לשים את הרוח, את הרוח של העולם במרכז. ויש כאן שתי סיפורים מקבילים, הסיפור של האמונה והסיפור של הכפירה. הסיפור של הכפירה הוא בעצם חוסר הסכמה. הכפירה בנויה על מטריאליזם. מטריאליזם זה אומר, העולם הוא אך ורק חומר. ואם אנחנו רואים משהו שלא מסתדר עם זה, אנחנו צריכים להניח שיום אחד נבין אותו בצורה חומרית, או שלא נבין אותו בכלל. ולכן, זאת אומרת, זה משהו בנפש האדם, שהוא מחליט שהוא מתקשר והוא בונה יסוד רק על דברים שהם חומר, ולכן לא מפריע להם שהעולם לא מוסבר מתוך עצמו. הרי ישנה בעיה מרכזית, מבחינה שכלית, אין אפשרות להניח שהעולם הוא הסיבה של עצמו, שהוא ההסבר של עצמו, שכל מה שקורה בו, כל מה שאנחנו רואים בעולם, הכל מוסבר מתוך עצמו. יש איזו מילה בלטינית שנקראת perpetuum mobile, זאת אומרת מכונה שמפעילה את עצמה, שהרבה שנים אנשים ניסו ליצור כזה דבר. אין דבר כזה. מבחינת חוקי הטבע לא ייתכן שמשהו ייצור את עצמו ויהיה הסיבה של עצמו. ולכן העולם לא מוסבר מתוך עצמו. זה שאתה מנסה להסביר כל דבר מתוך משהו אחר, אתה בעצם מושך את השמיכה כדי לחסות גוף שהוא יותר ארוך מנה. איפה שתמשוך תמיד יישאר חור. מה שתסביר לא יסביר את הכל, כי מאיפה ההסבר מגיע. ההסברים המודרניים מנסים לצמצם את החלק הרוחני, והם לא יכולים להעלים אותו, הם לא יכולים להעלים את החלק שהוא לא מוסבר, גם בעולם וגם באדם. החלק הרוחני של האדם לא מוסבר מבחינה פיזית. אבל ההנחה המטריאליסטית המערבית, שאנחנו מתקשרים רק עם דבר שניתן למדידה, כי זה מביא אותנו להישגים. הרי מה זה הטכנולוגיה? זה לקחת, למדוד את ההתנהגות של הטבע, ולבנות על פי ההתנהגות הזאת מכשירים או כללים איך לפעול, וככה מפעילים את כל הטכנולוגיה, ככה העולם בנוי היום. זה דומה לאדם שנכנס לאולם שיש בו מאות אנשים, והוא דובר רק שפה אחת, לא משנה, נניח אנגלית או עברית, אז הוא אומר, אני מדבר רק עם דוברי אנגלית. בעצם אתה מפסיד את כל מה שאנשים אחרים יכולים להגיד לך, כי אתה לא מבין את השפה שלהם, לכן אתה מראש מוחק את זה. זה בעצם מה שהמטריאליזם עושה. כל דבר שאני לא מבין את השפה שלו, אני מוחק אותו, ואני לא מוכן להתייחס אליו, ולכן למרות שאנשים האלו מבינים שיש דברים שלא מוסברים באופן פיזי, לא התודעה של האדם, ולא ההתפתחות שלה ולא הקיום שלה בכלל, וגם לא העולם כולו לא מוסבר מתוך עצמו. בכל אופן, הם מסרבים להתייחס ולתת משמעות ומקום לדבר הזה, ועל זה בנויה כל הכפירה. זאת אומרת, הרעיונות של ההכחשה של ההיסטוריה של המקרא בעצם התחילו בשלב ראשון מזה שאנשים לא יכלו לקבל ולהאמין את זה שיש בעולם ישות רוחנית שמתקשרת עם אנשים, ולכן מלכתחילה הם הטילו ספק באותנטיות של המסירה ובאפשרות שזה יכול להיות. חלק גדול מהטיעונים שהעלו כדי לחיש את המקרא כבר הופרכו מזמן, אבל עדיין מועלים כל פעם חדשים. זאת אומרת, יש איזו דינמיקה שמתי שטיעון אחד מופרך, אז אפשר להמציא חדש. אפשר למצוא בעיה חדשה כביכול. ולכן זה לא ייגמר אף פעם, מכיוון שמה שמוליד את הטיעונים זה האג'נדה והנחת היסוד, אז זה שעדיין אני לא מצאתי תשובה, או שאני אפילו לא מכיר את הטיעון שהמציאו אתמול, זה לא משנה את המאזן. המאזן הוא שבעצם העולם חצוי, העולם הערבי חצוי לקבוצה ששמרנית, שמוכנה לקבל את ההיסטוריה המסורתית והדתית והאמונית, ולקבוצה שלא מוכנה לקבל אותה. וחילופי הטיעונים ביניהם הם רק סימן לדעות, בדיוק כמו בתחומים אחרים, שזה לא שיקרה איזשהו מצב שבו הימין ישכנע את השמאל או להפך באחד מכל המחלוקות הגדולות שלהם, כי הטיעונים שמועלים הם בסך הכל תוצאה של הנחות היסוד, ששתי גישות השונות ושתי תפיסות העולם השונות האלה, ולא מה שקובע. ואם אנחנו עוברים באמת על הטיעונים של הכפירה שאולי עוד נגיע אליהם, אנחנו רואים באמת שהם כולם נובעים מתוך הנחת יסוד, ולא שהם מולידים את הכפירה. ולכן הדרך להתחבר לאמונה, אמונה בוגרת בזמננו, זה להבין את הסיפור של התורה. התורה בעצם מספרת סיפור על העולם, מול הסיפור של הצד השני. הסיפור של התורה הוא מופיע בפרשת בראשית בצורה מאוד מאוד ברורה. התורה מתארת שהאדם נברא האדם נברא בעולם שאין בו רוע ואין בו קשיים ואין בו צרות. בעצם העולם נברא בצורה שהוא מושלם לחיים של האדם. מה שקלקל את זה זה החטא. בגלל שהאדם חטא, לכן הוא גורש מגן עדן, לכן הוא נגזר עליו לסבול, ונגזר על האישה לסבול, ונגזר על האדמה להתקלל. והדרך לתקן את החטא הזה הוא בעצם לתקן את הרוע, וברגע שמתקנים את החטא, אז זה הציפייה שלנו לתיקון הכללי, לתיקון, לגאולה. זאת הדרך שלנו לתקן את החטא, לתקן את העולם. ועוד ממשיכה התורה ומלמדת שזה תהליך מאוד מאוד ארוך. התהליך הזה לא יכול לקרות בבת אחת, כי עובדה ששוב ושוב התורה ניסתה, השם ניסה לצוות את אחרי אדם הראשון, יש את קין והבל, ויש דור המבול, שבעצם הגיעו למצב שאין מה לעשות אלא להשמיד אותם, ואז השם אמר, אם נשמיד אותם לא יישאר כלום. יצר לב האדם רע מנעוריו, אז ניתן לו עוד ניסיון בלי להשמיד אותו, נראה אם הוא יתקדם, ושוב הגיע דור הפלגה. בעצם הפתרון שהתורה מתארת זה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו, ואברהם אבינו יש לו את התכונה, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו, זה פרשת השבוע, יש לו יכולת ליצור איזשהו עם, משהו שיתמשך, מנגנון שימשיכו להעביר את איך להיות בקשר עם הבורא. ולפני אברהם אבינו גם היו אנשים מאמינים וגם היו אנשים גדולים, רק שהם לא הצליחו ליצור, להעביר את זה הלאה. הבנים שלהם לא הלכו בדרך שלהם, ואברהם יש לו את היכולת להעביר את זה הלאה. זה בעצם הפתרון של התורה, ליצור איזשהו עם שהוא יעביר את המסר של הקדוש ברוך הוא, ולאט לאט המסר יחלחל באומות בדרך הזאת שזה על חזור. זאת אומרת, ככל שהוא מתפשט, אז הוא מתקן את העולם ומקדם אותו, ובאמת המסר של התורה השפיע הרבה על העולם ושינה אותו, אבל הנושא שלנו הוא לא ההתפשטות של מה שהתורה השפיעה, אלא להפך, החלק שנשאר, הפער שנשאר בין שתי הסקולות בעולם, ולכן העתיד, התיקון של העולם תלוי לפי התורה במעשים הטובים שלנו, ואילו לפי הצד השני, בעצם ברגע שאתה לא מוכן להתייחס לרוחניות, לא מוכן להתייחס לזה שאולי יש כאן בורא. חלק מהאנשים שכופרים בעצם לא אכפת להם להאמין שאולי יש איזשהו בורא, אבל הם אומרים מראש, אין דרך לדעת מה הוא רוצה, אין דרך לדעת מה הוא מצפה מאיתנו, והצד של האמונה בעצם בונה על ההרגשה שלנו, שאנחנו מרגישים שהאדם מחפש את המשמעות והוא נוצר כדי לחפש את המשמעות ואת הטוב, ומצד שני על האמינות של המסורת. עכשיו אני אנסה שנייה להיכנס לשאלות ששאלתם. שנייה נחפש אותם פה. האם צריך להאמין שמה שמזופה בתורה זה אמת היסטורית, או שמותר לחשוב כעל סיפורים שבאים ללמד אותם דברים חשובים? וכך גם לגבי מדרשים. השאלה הזאת היא בעצם, יש בה איזושהי כאילו הודעה במקצת, שבעצם הטיעונים נגד התורה הם מאוד מאוד חזקים, ולכן השאלה אם אנחנו חייבים להאמין בתורה, או שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, בסדר, נניח שזה לא היה, אבל זה מעביר מסר. אני חושב שההנחה הזאת היא לא נכונה. זאת אומרת, לפני שאני עונה, אני אתייחס לשאלה, האם מותר להגיד או אסור, השאלה למה צריכים להגיד את זה בעצם, זה לא נכון שהטיעונים נגד התורה בעצם באמת מוכיחים את העובדה שהאירועים לא יותר חשוב, ולכן אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו צריכים רק לשאול האם מותר לנו או אסור לנו. הטיעונים נגד התורה בדרך כלל טיעונים שנסמכים על הנחות יסוד שגישה שהתפתחה שלא נותנת אמון במסורת ושמציגה אותה כמסורת שנוצרה על ידי שקר וקונספירציה, והגישה הזאת היא לא מבוססת יותר מאשר הגישה של האמונה, ולכן אני לא חושב שיש צורך לעסוק בשאלה אם זה מותר או אם זה אסור, אלא בעצם מבחינת האמונה הטיעונים נגדה הם לא מבוססים, והם לא סיבה להטיל ספק באמונה. עכשיו, זה נכון שייתכן שיש אולי דברים בתורה, לא אירועים היסטוריים, אבל יש כל מיני דברים בתורה שהמטרה שלהם בעיקר להעביר מסר, ולכן התורה לא פירטה או לא הרחיבה או כתבה בצורה שיהיה אפשר להבין לא בדיוק את התיאור ההיסטורי, כי המטרה שלה היא לא היסטוריה, אבל להניח שהסיפורים שבתורה, כמו אברהם אבינו, הם לא היסטוריה, זאת הנחה שאין סיבה להניח אותה, וברור שהיא גם לא נכונה מבחינת האמונה. ואותו דבר לגבי המדרשים, גם בחקר המדרשים, גם בחקר התורה, הגישה המחקרית באה מתוך הטלת ספק מאוד מאוד רדיקלית, ולמעשה בפועל, ככל שהתקדם המחקר, אז ההנחות המחקר הספקניות הופרחו, ושוב באו חדשות, הופרחו ובאו חדשות. זאת אומרת, במבחן המציאות, כל פעם שמתגלים ממצאים חדשים, הם מוכיחים את האותנטיות של המסורת, ושוב, תמיד יש מקום להטיל ספק, הרי אנחנו לא יכולים להוכיח את המסורת במיליון אחוז, להוכיח כל פרט ופרט. אנחנו יכולים להוכיח אמינות, כמו שאמרתי מקודם, ברגע שאתה מוכיח את האמינות, אתה לא צריך להוכיח כל פרט ופרט. אז אולי עוד מעט אני אשמע איזה פרטים אתן מכירות, ואני רק אגיד באופן כללי מה שאני חושב, לגבי איזה דברים כדאי להתעקש עליהם, ואיך מתחזקים בנושא של האמונה. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה כמו שאנחנו מצפים מעצמנו לאמונה בוגרת, זאת אומרת אמונה שהיא מכירה בכך שהכפירה היא לא איזשהו שטות או מחלת נפש, אלא השקפת עולם שמיוסדת על טיעונים ואפשר לקבל אותה ואפשר לא לקבל אותה, אנחנו גם צריכים לדרוש מהצד השני שגם הוא יהיה בוגר ולא יהיה מצב שבו הוא יוכל להגיד או לחשוב, מבחינתי זה שטויות, אבל אם את רוצה אני אעשה את זה בשבילך. כי זה בעצם אומר שהוא מתייחס לאדם המאמין כמו פטי וטיפש, והוא מוכן לעשות אותו טובה, וזה לא הוגן כלפי הצד השני, בדיוק כמו שאנחנו מתייחסים אליו כאל אדם בר דעת, גם הוא צריך להתייחס אלינו כאל אדם בר דעת, ומזה נובע שהוא לא אמור לעשות פעולות שבעצם אסורות לפי ההלכה בתוך הבית בשביל הילדים, כי הילדים הם משותפים לשני הצדדים, והוא לא יכול לפעול באופן חד צדדי כאילו הצד השני לא קיים. וזה בעצם דרישה להדדיות, ודרישה להכרה בזה שהאמונה היא דעה הכבילה שיש לה את הנימוקים של עצמה. וגם אם נגיד אותו אדם שקרא בויקיפדיה ולא יודע מה הצד השני, אז הוא לא יכול להניח שאין צד שני וזה שטויות. אלא לכבד את הצד השני שחושב שזה כן מבוסס ושזה כן נכון. והדרך להתחזק באמונה היא קשורה בזה שכל פרט ספציפי מהאמונה קשור בעצם בכל המערכת הכללית של תפיסת העולם. ברגע שאתה מוכן לקבל את הרוחניות שבעולם ומוכן לנסות לתקשר איתה, אז הכל חלק מדבר אחד. וההכחשה של זה היא גם חלק מסיפור נגדי שלא מוכן לקבל אותה. אבל פה אני אשמח אם מישהי רוצה להעלות איזושהי שאלה ספציפית, כי אני לא כך יודע עם איזה טיעונים ואיזה דיונים אתן נתקלתם, אז אם יש מישהי שרוצה